לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בתום הערכת מצב לאחר הטבח באלי, החליטה המשטרה להבות את מערך הכוחות בכבישי יהודה ושומרון בדגש על אזורים רגישים, צמתיים ונקודות ריכוז קהל. בנוסף נמסר כי כוחות המשטרה וצהל יפעלו לשמירת ביטחון הציבור ומניעת אירועי סדר ציבורי תוך מתן אפשרות למחאות בצמתיים ונקודות שייקבעו. שגריר ישראל באום גלעד ארדן קורא לתגובה חריפה ונחרצת של הארגון נגד הטבח המזעזע באלי. ארדן אמר כי הגינויים הריקים של הארגון לא אומרים דבר. נציגי האום עורכים השוואות לא מוסריות ושקריות בין דמוקרטיה מנטרלת טרוריסטים המהווים איומים מיידיים לבין טרוריסטים מרושעים המכוונים לאזרחים חפים מפשע. לקרוא לזה מעגל אלימות רק נותן אור ירוק להמשך הטרור מצד המחבלים. עוד אמר ארדן, האום אינו דורש דין וחשבון מאבו מאזן שמסרב אפילו לגנות את מעשי הרצח, בעוד שהוא ממשיך לשלם משכורות למחבלים ולאפשר חגיגות לאחר פיגועים. בתוך כך, שר החוץ אלי כהן הנחה ערב את נציגויות ישראל בעולם לפעול לפרסום גינויים חריפים לפיגוע הקשה מגורמים בכירים, בהם מזכ"ל האום והנציב העליון ליחסי חוץ של האיחוד האירופי. בנוסף, תדרוש שגרירות ישראל באום גינוי מצד מועצת הביטחון וכן כינוס מיוחד בנושא הטרור הפלסטיני. שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג השיב בדברים נוקבים לדברים שאמר קודם לכן שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ, כאשר הוא השווה בין נרצחי הטבח באלי לבין הפורים הערבים שמתו בעימותים כוחות צהל אמש בג'נין. פיגוע טרור פלסטיני מתועב גבה היום את חייהם של ארבעה אזרחים ישראלים חפים מפשע. אין שום הצדקה לכך ויש לגנות זאת באופן חד משמעי. כל ניסיון של גינוי מאוזן הוא שגוי ואינו מכבד את זכר הקורבנות. עוד אמר השגריר הרצוג, ג'נין שבה פעל צהל לאחרונה הפכה למעוז טרור איראני הממוקם דקות ספורות מרכזי אוכלוסייה ישראלים, כשהיא גדושה במאות מחבלים חמושים ומעבדות הפועלות לייצור מטעני חבלה ורקטות קטלניות. ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על אזרחיה. זמן קצר לאחר מכן, שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ פרסם הודעה חדשה בה הוא כתב, אני מגנה בכל תוקף את הרצח חסר ההיגיון של ארבעה ישראלים חפים מפשע, ליבי עם בני משפחתם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בימים חמישי ושישי תחול התחממות נוספת, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי כל חי.
כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. פרשיות השבוע והאירועים של השבוע, האירועים של היום, מחייבים התייחסות, וצריך לדעת שההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. אי תגידו, פה מדובר בישמעאל ולא בעשיו. כתוב בפרשת תולדות, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשיו לו לאישה. מאור החיים הקדוש במקום נשמע שיבוא יום שבו החרב של עשיו עוברת לישמעאל, ועשיו וישמעאל קורטים ביניהם ברית, והתכונות של עשיו מתגלות גם אצל ישמעאל, ואת זה אנחנו רואים בימינו אנו. כבר בימי מלחמת העולם השנייה, ראינו שנחרטה ברית בין עשיו וישמעאל, כשאנחנו יודעים, כך לימדנו רבותינו בספר העיקרים, בצודק אומר את זה, ועוד אומרים את זה, שעמי האסלאם זה ישמעאל, ועמי הנצרות זה עשיו, ולא צריך לחפש גנלוגיה, כך אומר גם אברבנאל. ממילא, אנחנו רואים כיצד במלחמת העולם השנייה, נחרטה ברית בין היטלר לחאג' אמין אל-חוסייני, ונחרטה ברית בין הממלכה הסעודית, שהייתה אז בחיתוליה, באמצעות כמה מרגלים, רבי מרגלים, אמריקאים ובריטים, לספק נפט לגרמניה, ערב מלחמת העולם השנייה, ואנחנו אומרים הרי בסליחות, קלה שעיר וחותנו ועלו לציון מושיעים. אני לא מבין בדיפלומטיה, ואני לא מבין בפוליטיקה, ואני לא מתעניין בפוליטיקה. אבל כל הציפייה לגינויים מצד העולם היא פתטית. מה לנו ולגינוייהם? הרי הם כולם אחד בפה ואחד בלב. אז ממילא, אנחנו רואים פעם אחר פעם כיצד הבידוע הזה שעשיו שונא ליעקב בא לידי ביטוי בדרכים חמורות, וגם היום ראינו את זה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. כמה שבועות לא היו, לא קיבלנו שאלות. התוכנית הוקלטה מראש, כיוון שלא הייתי באזור. היום הקו פתוח לשאלותיכם, כי מימים ימימה, אני חוזר מדגיש שאנחנו מדברים על שאלות, לא מדברים על על הצהרות לאומה, או על רעיונות, או על הבעת דעות, שם כך יש, אם יש, תוכניות אחרות, אבל התוכנית הזאת מיועדת לשאלות, הקהל שואל, ויושב מאחורי המיקרופון, מנסה לענות במידה והוא חושב שהוא יכול. אז זהו, 03-593-93. פרשת קורח. פרשת קורח ראינו כיצד קורח, אותיות חקירה, לא כופר במעמד הר סיני, למרות שאולי הוא רצה. ההפך הוא אומר, כל העדה כולם עמדו למרגלות הר סיני, אבל אחרי מעמד הר סיני, זהו. הקשר בין העליונים לתחתונים נותק, ומכאן כל אחד יעשה את שלו, מה שהוא מבין. ונבואת משה שנמשכת והולכת, גם היא עד מעמד, עד סוף מעמד הר סיני. מכאן וילך בדברים המתחדשים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כשפתחה אדמה את פיה ובלעה אותו, זאת הייתה תשובה על הרעיון המשונה הזה, משום שעשרת דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, וכל הדברים הללו שנבראו בערב שבת בין השמשות, הם דברים שמכילים בתוכם קישור מובהק בין עליונים ותחתונים, כמו שערב שבת בין השמשות, זה קודש וחול המשמשים בערבוביה. המן, לחם שמלאכי השרת אוכלים, שמשתלשל מהנון סופית שמבטאת את שער 50, מנון. אוכל שירד בזכות משה רבינו, שהיה מוליך ומביא בין העליונים לתחתונים. הכתב, המכתב, ההלוכות, אותו דבר. אין אנו יודעים, אומר הכוזרי, כיצד התגשם המניין האלוהי והיה למילים. הקשת, אות הברית בין העליונים לתחתונים. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. פי האתון זה קישור מיוחד שנברא עבור בלעם, שיוכל לקבל נבואה כדי שלא יאמרו מות העולם שלא היה להם נביא. בתוך החומר, בתוך החמור, בתוך האתון. פי הבאר, שמבטא את הנהר הזורם של חידושי תורה שבעל פה, תורת החכמים, חידושי החכמים, שזה שכל אלוקי העובר דרך שכל אנושי. ופי הארץ, הרי בדרך כלל הגוף שב אל האפר והרוח ישוב אל האלוקים אשר נתנה. או במקרים יוצאי דופן, גם הגוף עולה עם הרוח למעלה, וזה עוד בדרך הטבע, כי הרי חומר בא מרוח. אבל שהרוח והחומר ביחד ייכנסו לתוך האדמה, זה הבריאה החדשה שנבראה בערב שבת בין השמשות. כדי להראות שגם בתוך האדמה עדיין יש קשר, גם שם אני נמצא, בתוך ההסתר העצום הזה, גם בתוך האדמה יש קשר בין העליונים והתחתונים. ונאמר שבשעה שחרב את המקדש, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, שואלים חז"ל, מה אסף מזמר על חורבן בית המקדש? כי נעל אסף מבעלה. אומרים חז"ל משל, לבת כפר שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ובלי העץ שלה נפל לתוך הבאר. והייתה בת הכפר יושבת ובוכה, מי יוציא את דלי העץ שלי מן הבאר? עד שהגיעה בת המלך, עם דלי זהב משלה, וגם הדלי שלה נפל לתוך הבאר, והייתה בת הכפר צוהלת ושמחה. שאלו אותה מעיקר, מהי כסבר ואשתה, מהי כסבר, מדוע בתחילה בכית ואתה עצמך? אמרה, בתחילה כשרק דלי העץ שלי נפל, אמרתי, מי יוציא את דלי העץ שלי מן הבאר? מי ירד לבאר בשביל דלי עץ ישן וממורטט? עכשיו, שדלי הזהב של בת המלך נפל, לאותו באר, כשיוציאו את שלה, ממילא ימצאו גם את שלי ויוציאו גם אותו. אסף היה מצאצאי קורח, כמו שנאמר, ובני קורח, אסיר ואבי אסף, ואסף, והוא הצטער כל הזמן על סבו שבלוע באדמה. עכשיו, שחרב את המקדש, ונאמר, תבעו בארץ שעריה, ובית המקדש יחזור ויבנה, כשיוציאו את שערי בית המקדש ממקום בליעתם באדמה, ימצאו גם את קורח, את סבא שלי, כך שער אסף. שאל מורי ורבי הרב הלל זקס, אין הנידון דומה לראיה, שבעוד שבאותו באר שנבלעה, נבלעו הדליים, באותו באר שנבלע דליה של בת הכפר, נבלע דליה של בת המלך, כשיוציאו את זה, ימצאו גם את זה. לעומת זאת, לא באותו בור נבלע קורח, היכן שדלתות בית המקדש, שערי בית המקדש נבלעו. מה הרעיון? שערי בית המקדש זה שער השמיים. זה המקום גם של חכמי תורה שבעל פה, לשכת הגזית, אוהב השם שערי ציון. דרשו חז"ל שערים המצוינים בהלכה. אבל לא במקרה זה שערי ציון, ציון הרי זה השם של מקום המקדש, שנאמר לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים לאים תהיה, והר הבית לבמות יער, ציון זה מקום המקדש. הר הבית נקרא בפסוק הר הבית, וירושלים וירושלים, אז מה זה ציון? שערי ציון זה שערי בית המקדש, שם יושבים חכמי התורה שבעל פה, הסנדרים בלשכת הגזית. מה זה תורה שבעל פה? זה כמו פי הבאר, שאמרנו כבר, זה חיבור בין עליונים ותחתונים, זה שכל אלוקי שעובר דרך שכל אנושי. קורח שכפר בחיבור הזה, שכפר בתורה שבעל פה, הוא נמצא באותו מקום, באותה בחינה ששערי בית המקדש, שלכאורה נסתם הצינור המרכזי הזה של הקשר שחרב בית המקדש. וכתוב בחז"ל, רבי יוחנן היה מלמד את תלמידיו על הלכות בית המקדש השלישי, ושאלו אותו, ממה יבנו את דלתות בית המקדש השלישי? אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש הוא להוריד אבנים טובות מרגליות בגודל של 30 אמה על 30 אמה, ובהם יחצבו 20 אמה על 20 אמה, והם יהיו דלתות בית המקדש השלישי. לגלג עליו אותו תמיד ואמר, עכשיו בקושי מוציאים אבן טובה, יעלום בגודל של ביצת הציפור, ואתה מספר לי על אבנים טובות מרגליות בגודל של 30 אמה על 30 אמה. לימים ירד אותו תמיד בים, וראה מלאכי השרת עובדים בים, שאל אותם, מה אתם עושים? אמרו לו, חוצבים אבנים טובות ומרגליות בגודל של 30 אמה על 30 אמה, ומהם נחצוב 20 אמה על 20 אמה לדלתות בית המקדש השלישי. התלהב אותו תלמיד, חזר, הוא בא לרבי יוחנן, אמר לו, רבי, אתה צדקת. אומר לו, מה ראית שאתה מודה כעת שאני צדקתי? אומר, ראיתי את מלאכי השרת חופרים בים, והם אמרו לי שהם חופרים בדיוק מה שהרב אמר. אבנים טובות ומרגליות בגודל של 30 אמה על 30 אמה, ובהם יחצבו 20 על 20 מה, לדלתות בית המקדש השלישי. לכאורה, ביוחנן היה צריך לקפוץ משמחה. הנה, ראה בעיניו את מה שהוא אמר, על פי תורה שבעל פה, על פי קבלה. אבל רבי יוחנן לא היה צריך את זה. מה שהוא קיבל על פי קבלה היה ברור לו גם בלי זה שזה נכון. במקום זה כתוב שרבי יוחנן נתן בו את עיניו, הפך, אמר לו, אם לא ראית, לא היית מאמין, נתן בו את עיניו, והפך אותו לגל של עצמות. עכשיו אני שאלת, מה הרעש? הוא בסך הכל בא להגיד עכשיו שרבי יוחנן צדק. התשובה היא שרבי יוחנן אמר לו, אם לא ראית, לא היית מאמין. כשאתה רואה בעיניך, זה ברור לך יותר ממה שברור לך כשאתה שומע חכם מחכמי תורה שבעל פה אומר משהו שהוא קיבל בקבלה, נטל בו את עיניו והפך אותו לגל של עצמות. למה? כי מה עושה את האדם, את עצמותיו של האדם שיחיו? הקשר בין עליונים ותחתונים, הקשר בין העצמות לבין בין עצמותו של האדם לבין נשמתו. כיוון שהוא לא האמין בקשר, הוא האמין רק במה שהוא רואה, אז הוא גל של עצמות. וזה מה ש... ולא, כל השיעור הזה נאמר סביב דלתות בית המקדש, שזה המקום שבו עליונים ותחתונים מתחברים, וזאת התשובה שקיבל קורח. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
ערב טוב הרב. ערב טוב הרב.
ערב טוב מוח.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
ערב טוב הרב.
מה קורה? למה לא שומעים אותי?
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
שמשמע אתכם רב, יישר כוח על כל החוכמה, הבינה. רב, יש לי שאלה, אני יכול לשאול?
בשביל זה אנחנו פה.
תראה רב, אני לא יודע כלום, לא מבין הרבה דברים, אבל משתדל לשמור את תורה ומצוות. עכשיו כתוב רב שעשיו שונא ליעקב, נכון? בכל הכל יעקב נשמעים, בבתי מדרש אין ידי עשיו נשמעים. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו עכשיו בממשלות, לא יודע, צועקים, דתי וזה, צריך להרוג אותם, להביא להם חוקים תליה, חוקים זה וחוקים זה. אבל אם זה כתוב בתורה, שאם כולו כל נשמעים, אין ידי עשיו, אם אנחנו צועקים לשם, אז חבל על כל ההרוגים האלה. אז איך זה מסתדר? אני בכלל לא מבין שאנחנו נביא טנקים ונהרוג אותם ונעשה להם עוד הגדרות ואת זה ואת זה, זה מלחמת גורילה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תראה בניי, כל המלחמות האלה על פי השם כולם ניצחו באלפים מיליונים. אז איך אנחנו פה עכשיו שלא נצעק את השם עם כל הראשים ממשלות ששומדים תורה מצוות, לא נצעק לשם, מה, לא יסיל אותנו השם?
תקשיב טוב, קודם כל...
זה קשה לך,
אני הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה, בוא נתחיל לענות. התשובה היא ככה, כל זמן שהמדרש שכבודו מצטט הוא אכן מדרש מדויק, כתוב הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, כל זמן שהכל כל יעקב נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו שולטות. אבל צריך לזכור שכל הדברים הללו הם רק חלק מהתמונה. למשל, כתוב כל מי שהולך דלת עמוד בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. כתוב מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק בעולם הבא. מה יהיה גורלו של זה שהולך דלת עמוד בארץ ישראל, ותוך כדי כך מלבין פני חברו ברבים? יש לו או אין לו חלק לעולם הבא? אלא מה? כשאומרים לך שתרופה מסוימת עוזרת, ב-100%, אבל אם אתה אוכל מאכלים שאינם בריאים, הם מנטרלים אותה. אז הוא אומר שהתרופה לא עוזרת? קולם של בתי כנסיות, של תינוקות של בית רבן בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שיש לו ערך עצום. ויש בו כדי לגרום שאין ידיו של עשיו שלטות. יחד עם זאת, א', יש כל כך הרבה תינוקות של בית רבן שאינם נמצאים בבית רבן, אלא הם נמצאים בכל מיני בתי ספר שבהם מלמדים אותם את ההפך הגמור. ורוב ילדי ישראל טרם זכינו שיגלו את האור, וטרם זכינו שיבואו אל הבאר. אז אי אפשר להגיש את השטר הזה לפיראון, כשרק חלק קטן מילדי ישראל הם בבחינת קולם של תינוקות שבדרמה נשמע בתי כנסת ובתי מדרשות. דבר שני, יש לקדוש ברוך הוא חשבונות רבים שבהם אנחנו לא יכולים לבדוק האם ההבטחות הללו מתגשמות על פי המציאות שאנחנו רואים בשטח, כי אנחנו רואים רק דברים חלקיים. ואם באמת זה היה עובד כך, הרי לא הייתה בחירה, וחייב להיות מציאות של הסתר פנים ברמה כזו או אחרת כדי שתהיה בחירה. ברור שכוחה של לימוד תורה זה הכוח היחיד שהוא באמת פועל. כל השאר יפעלו אם יש להם גיבוי ברקע מלמעלה, מלמטה או מן הצדדים של לימוד תורה. ובזה אין שום ספק. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב הרב, רציתי לשאול, כתוב במסכת חגיגה, דף ט"ו, עמוד א' ועמוד ב', מסופר שם על אחר, רבי אלישע בן אבויה, לאחר שהוא יצא לתרבות רע, לקח אותו רב מאיר ל-13 בתי כנסת, ובכל בית כנסת ביקש אלישע בן אבויה מילד שהיה שם, פסוק לפסוקייך. וכל פעם אמר... הילד אלישע בן אבויה פסוק שלא מעודד רשעים לחזור בתשובה, כמו אין שלום אמר השם לרשעים או פסוקים כאלה. בבית כנסת ה-13 שאל אלישע בן אבויה שוב ילד פסוק לפסוקייך, ואותו הילד היה מגמגם, והוא אמר את הפסוק בתהילים, לרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך, ובגלל שהוא היה מגמגם שמעו את זה ולאלישע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך. ואז יש שתי דעות בגמרא. דעה אחת שלקח אלישע בן אבויה סכין וחתך את הילד 13 חתיכות ושלח כל חתיכה לאחד מבתי הכנסת שבהם הוא היה, ודעה שנייה שאילו היה לו סכין הוא היה עושה את זה. רציתי לשאול מה גרם בתשובה הזו, ועל אחת פי כמה וכמה שהיא הייתה מוטעת, ואני מניח שבשטח היה אפשר לראות שהילד מגמגם, לכזה כעס עד כדי כאילו איבוד שפיות מוחלט.
תראה, בין אם הילד מגמגם או בין אם הילד לא מגמגם, אלישע בן אבויה ידע את הפסוק, ואלישע בן אבויה ידע שבפסוק לא כתוב לאלישע אלא כתוב לרשע. אם הוא ידע שהילד מגמגם, אז הוא הבין ש שיבשו לאוזניו את הפסוק הזה מלמעלה כדי שהוא ישמע ככה, וזה היה נראה לו שמשהו לא תקין, כי הוא רצה לשמוע פסוק, הוא לא רצה לשמוע איזשהו שיבוש. לפי דעתו הדברים צריכים להיות מתוך הפסוק, ואם הילד שיבש את הפסוק בכוונה אז הוא ודאי כעס עליו. אני לא חושב שגם לפי הדעה שהוא חתך אותו הדברים הם כפשוטם. מערל בוודאי ילמד שהדברים הם לא חייבים להיות ממש כפשוטם, אלא בהחלט זה מה שהיה, זה מעיד על מה שאלישע היה, לא על מה שנעשה לילד, שזה בכלל לא מה שבאה הגמרא ללמד.
תודה רבה כבוד הרב. הרב, אפשר לומר משהו על הערה, על איזה תשובה שענית למאזין לפני כמה שבועות, או ש...
נשמע, אם זה הערה על דבריי, אז ודאי שצריך לשמוע, כן.
לא הערה אלא הוספה, ששאל אחד המאזינים על רב ברידה ותלמידו, איך, למה תלמיד לא קיבל שכר על, על זה שהוא גם למד ושנה. קראתי אצל הרב גלינסקי בספר שלו והגדת על פרשת בעלותך, ששאלו את הרב חיים קניאבקי כמדומני או את אביו את אותה השאלה, וענה לו הרב קניאבקי או הסטייפלר, אני שכחתי מביניהם זה היה, שגם רב פריידה לא קיבל שכר על ה-400 פעמים שהוא היה לומד, וכאילו שהוא היה שונה לו בכל יום, אלא רק שהוא שנה לו 800 פעמים שהתלמיד לא התרכז, רק אז הוא קיבל את השכר משמיים, כי זה היה לפני משורת הדין.
ועדיין זה קשה, זה לא עונה, אבל למה התלמיד לא קיבל? אתה אומר בשביל התלמיד זה לא היה לפני משורת הדין, כי התלמיד לא הבין, אז הוא צריך ללמוד עד שהוא מבין. הבנתי, תודה רבה.
בבקשה, תודה.
תודה, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
שלום, שלום.
אני רק שלשאול לכבוד הרב, האם זה אקטואלי להיום, מה שכתוב בפסוק פרשת מעשה, כאשר תבואו לרשת את הארץ, אם לא תגרשו את כל הגויים, אם יהיו לסיקים עיניכם, לצנינים לצדיכם, לצערו אתכם, ורשי אומר שאתם תהיו אלה שתצטרכו להסתגר בבתים. האם זה אקטואלי רלוונטי להיום, הפסוק הזה?
יכול להיות. יכול להיות בהחלט. זה ברור שכוונת התורה לומר שצריך היה אז לבצע את הציווי, ולא לעשות כפי שבאמת עשו בפועל, כי לא עשו את זה ככה, אלא עשו את זה לאט לאט, ובאמת שני הדברים קרו, גם למדו מדרכי הגויים, וגם הרגישו את נחת זרועם. זה שאנחנו היום מרגישים את נחת זרועם של הגויים, אני לא יודע אם צריך ללכת כל כך רחוק, ולהגיע עד לשם. שם מדובר שהחטא היה שלא כבשו את הארץ כמו שצריך אז. היום יש לנו, נראה לי, פסוקים יותר, שיותר תואמים למה שאנחנו נמצאים בו. פסוקים של סוף פרשת החרימות, עם כל הדברים שקורים ביום הכיפור מחר הצהריים, וששם כתוב, ולא תקיע ארץ אתכם ותמאכם אותה. יש כל כך הרבה דברים שנראים לי יותר מתאימים למה שקורה היום, מאשר עצם העניין שהשאירו את אומות העולם בלבד.
טוב, תודה.
נצא להפסקה, מספר טלפון 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד איתי.
היי, כאן חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי. אנחנו בלאומי מבינים שלשירות מעולה אין תחליף. לכן אנחנו מתחייבים לפתור כל בקשה שלכם בתוך יום. אנחנו בטוחים שנעמוד בהתחייבות. אבל בכל זאת, אם לא עמדנו בהתחייבות, תרשמו מספר 050-99-99-88, שלחו לנו וואטסאפ, ואני אבדה אישית שתקבלו את השירות שמגיע לכם.
לאומי, זה שירות.
לאור הביקוש הגבוה, קמפוס לוסטיג פותח בפנייך שער חדש לפרנסה בכבוד, מהנדסת תעשייה וניהול. אם את בעלת ראייה מערכתית, אוהבת חדשנות טכנולוגית, בעלת יכולות ניתוח ורוצה לייעל תהליכים ולהוביל ארגונים להצלחה, בואי לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרויות תעסוקה מגוונות. לפרטים ולקביעת פגישת ייעוץ, כוכבית 3118. הנדסת תעשייה וניהול, תלמדי בלוסטיג. כוכבית 3118.
קופוני ענק בארנק. קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות ומורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
ימים אחרונים, סמארטפון קובוט הדרן, קטן משמעותית וחזק בביצועים, רק 810 שקלים. אל תחמיצו, כוכבית 3230.
מזל טוב! חתונה או שמחה בקרוב? זה בדיוק הזמן לחשוב על אלו שאין להם. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מספר מנות לחתונת יתומים ונזקקים הנערכת בזמן השמחה שלכם ומתברכים. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. התקשרו עכשיו 036-777-777 036-777-777.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מוחאי תמיד איתי.
ערב טוב.
ערב
טוב, כן.
קודם כל, הרב פעם אמר שהרב לא יודע מה המקור לכך שבשבועות יש דין על התורה. אז ראיתי שתרדבית על מה שהוא מביא בשם מפת אמת בשבועות תף רש פעם אחד, ככה מביא שם.
כן, כן, זה עדיין לא עושה אותי יודע את המקור. אני יודע שגדולי עולם אומרים את זה, ואני יודע שזה אמת. אבל אני לא יודע מה, אם יש לזה מקור בחזל או בקבלה, ברור, השפת אמת אומר, והרבה אחרונים אומרים את זה, ואין לי ספק שזה נכון. אבל אני מחפש מקור בחזל, אבל לא מצאתי, אבל זה בסדר גמור. כן.
ככה, אני שואל ככה, אני משייך שמלאך תהיה לו תאווה גשמית.
שמלאך תהיה לו תאווה גשמית, נו, איך זה יכול להיות?
בבראשית, בבראשית יש שם את הנשיא אחד הנסברים בראשית, כאלה שמסביר שהמלאכים הם חטאו בבנות הארץ.
קודם כל, הפרשה הזאת היא פרשה עלומה. ומה המשמעות הפנימית של, וודאי שבמקום כזה צריך לומר, אין מקרא זה אומר, אלא דורשינו, דורשני. כלומר, יש מקומות, רב שמעון שוורב היה אומר, שכמו שהגוף בנוי מ... איברים פנימיים והעצמות עליהם ובשר על העצמות ואור על הבשר, כך זה סוד שזה הפנימיות ורמז שזה כמו העצמות ודרש, שזה כמו הבשר, ואור, שזה הפשט, ולפעמים האור נקרא, והבשר מבצבץ ויוצא. והזרע שאומר, אין מקרא, זה אומר אלא דור שני. לפעמים הרובד הפשט איננו מספק הסבר או מספיק, והוא מזדקק מיד לדרש. האם מה שמתואר שם בפסוקים, שירדו לראות בבנות הארץ, זה כפשוטו, או שפה צריך לרדת כבר לפנימיות, אינני יודע. אם זה כפשוטו, פירוש הדבר שהמלאכים הורדו למטה, כלומר, הם קיבלו מציאות פיזית. הם לא נשארו מלאכים כשהם ירדו לראות בבנות הארץ. ואם הם נשארו מלאכים, פירוש דבר שכל מה שמתואר שם זה משל למציאות רוחנית. אין אפשרות שלישית.
אפשר שאלה?
כן, בבקשה.
הרב פעם אמר באחד השיחות שלו על גאות ישמעאל, שיש הרי את הזמן של ביתה ויש את החישנה. אז הרב אמר שאת החישנה כבר עברנו. מה המקור לזה?
המקור לזה זה החפץ חיים והגוהן. ואפילו הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר שאנחנו נמצאים באחרית הימים, כבר בזמנו מתחיל. וכך אומרים בשם הארי הקדוש. והגוהן אמר שכבר בשנת תפרי, שהתחילה תקופת אחרית הימים, עקבות משיח שהיא חלק מאחרית הימים, שנאמר, הניצנים נראו בארץ, את הזמר הגיע וכל התור נמצא שמה בארצינו, והתור כתוב בכתיב חסר, תפרי. והחפץ חיים אמר, שמלחמת גוג שאנחנו בעיצומן של סיבובי מלחמת גוג ומגוג, שהסיבוב הראשון היה מלחמת העולם הראשונה, ולגבי הסיבוב השני, שהוא אמר שיהיה הרבה יותר חמור, הוא רמז על מלחמת העולם השנייה, לסיבוב השלישי הוא לא דיבר. דברי החפץ חיים מובאים בלב אליהו של רבי לפיאן, על פרשת יתרו, מאמר ראשון בהערה. ואם נמצאים בעקבות משיח, זה ודאי כבר בעיתה, כי בעקבות משיח זה זמן שהמשיח רואים את הסימנים הטבעיים שלו במסלול הטבעי.
כי זה כבר מפחיד הבעיתה, זה לא פשוט,
הבעיתה מאוד... הקדוש הוא לא הבטיח לאף אחד גן של שנים. הרי כתוב שזה יהיה מפחיד, הרי כתוב יהיה איתה ולא אחמינה, אני רוצה שהוא יבוא, אבל אני מפחד להיות בזמן שהוא יבוא. ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום.
שלום, שלום.
הלו?
כן, כן, שומעים.
שלום הרב.
שלום, שלום. הבחור לא שומע אותי, אני חושב שזאת הבחור שהיה בהתחלה, יש לו בעיה בטלפון. אם אתה תהיה במקום עם קליטה ובלי רמקולים ברקע, אולי גם אני אשמע אותך. אולי גם אתה תשמע אותי.
עכשיו אתה שומע אותי?
אני שומע אותך כל הזמן, הבעיה שאתה לא שומע אותי.
כן, אני לא שומע אותי.
טוב. אנחנו נעבור למאזין הבא. עד שיעלה המאזין הבא, אנחנו נגיד את הטלפון שוב, 03-593-93, ואנחנו עוברים מפרשת קורח לפרשת חוקת. הסיפור המי מריבה, המים, וסיפור הנחשים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, אמרו בני ישראל. הם מעשו במן, וכתגובה באו הנחשים והשרפים, ופרצו את החומה של ענני הכבוד, והקישו בהם. וכתגובה לנחשים עשה משה נחש נחושת, והעלה אותו על נס. בעוד שהנחש הוא רוכש באדמה ואוכל אפר, הנחש הנחושת הוא עלה על נס שדרכו, הסתכלו כלפי מעלה, כמו שכתוב במשנה במסרת ראש השנה, פרק ג' משנה האחרונה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים, ועם לב היו נימוקים. נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אומר רשי, לחם בלי פסולת. איך אפשר? לכאורה, כל אחד מבין שזה יש בזה מעלה, אלא מה, מה שהם אומרים בסוף נמות, הרי מדובר שכבר זמן ארוך הם אכלו את הלחם הזה, והראו שלא קרה כלום. אלא שהם לא יכלו להשיג שיש מציאות בלי פסולת. כי מאז שחטא האדם הראשון, אומר השם ישמואל בעניין אחר, התערבב הטוב ברע. הוא אכל מעץ הדעת טוב הרע. זה מה שעשה הנחש הקדמוני, ערבב את הרע בתוך הטוב, אין לנו השגה בטוב בלי רע. לכן האור של היום הראשון, שעליו נאמר וירא אלוקים את האור, כי טוב, נגנז. כי אין אפשרות להשיג טוב בלי רע. ולכן משה רבינו כשנולד, התמלא הבית אורה, שזה מעין האור הראשון, ונאמר ותראהו כי טוב, והיא קרא לו טוביה, אבל אף אחד לא קורא לו טוביה, התורה לא קוראת לו טוביה, אנחנו לא קוראים לו טוביה, אנחנו קוראים לו משה. כי את טוביה אנחנו לא מבינים. משה, כי מן המים אישיתי, הוא היה מעל המים, מים מבטאים חומר, הוא היה מעל החומר, את זה אנחנו יכולים להשיג, מה הוא לא היה, אבל לא מה הוא כן היה. ובזכות משה ניתן המן, לחם בלי פסולת, מן שיורד משער 50, ממתת שערי בינה ניתנו למשה רבינו, שער 50 לא ניתן לו, שנאמר ואת חסרו מעט מאלוקים, אבל הוא השיק לשער 50, הוא יכול היה למשוך משם את המן, מינון סופית משער 50. ממקום שבו אין פסולת, מקום שהוא רק טוב, ולכן לא ידעו מן הוא, אין להם חיבור, לא התחברו לדבר הזה, כי אין להם אפשרות להתחבר לדבר שהוא טוב בלי רע. אבל עם ישראל במדבר, במעמד הר סיני, תקנו את חטא אדם הראשון, אחר כך חזרו וקלקלו, אבל הם היו עדיין קרובים מאוד למצב של אדם הראשון בלי החטא. אלה מתוכם שלא היו כל כך קרובים, לא הבינו את העניין של אוכל בלי פסולת, כי הם לא יכלו להשיג טוב בלי ערבוב של רע, ולכן שוב הופיע הנחש. אותו נחש שאז ערבב את הרע, שוב הופיע. לקחו נחש נחושת. נחושת זאת המתכת שמייצגת את יוון. נחושת מבטאת חוצפה. שנאמר ומצרך נחושה, ונאמר כי מצח אישה זונה היה לך. עזות פנים. התכונה של יוון זה גם עזות, שנאמר בדניאל פרק ת', שדניאל ראה את יוון בצורת נמר. ונמר הוא עז, שנאמר הווה עז כנמר. ממילא, העזות של הנמר והנחושת זה אותה בחינה. והנחושת היא באמת, יש לה חוצפה. שהרי יש נחושת שנקרא נחושת כלל, ומסבירים המפרשים והתרגום ביחזקאל פרק א', שנחושת כלל זה נחושת שנראית כמו זהב, אבל היא לא זהב, היא מתחזה לזהב. גם היוונים הייתה להם חוכמה, אבל היא לא באמת חוכמה, היא חוכמה חיצונית, כמו שהזהב מבחוץ נראה, כמו שהנחושת כלל נראה מבחוץ זהב, וזה כללה, אין בה ברכה. ברכה יש במשהו שיש בו פנימיות, אבל לא משהו שהוא רק חיצוניות. ואלה שלא רצו אוכל בלי פסולת, הם לא הבינו שפה אוכלים פנימיות, שזה לחם שמלאכי השרת אוכלים. לכן משה שם את הנחש נחושת, והעלה אותו על נס, הוא אמר, תסתכלו כלפי מעלה, תעברו את הנחושת, לא, אל תתמקדו בה, זה רק יכוון אותה, החיצוניות היא כלי להגיע לפנימיות, כמו שהחוכמה היוונית היא רק אחות וטבחות לתורה, זה כלי להגיע לפנימיות, אל תתקעו שם, כי אם אתם נתקעים שם, מגיעים הנחשים השרפים. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם לעמוד בתפירה, אפילו שזה לא כל כך רלוונטי, אבל ברעיוני זה עדיין רלוונטי. יש הבדל בין שתי התפירות.
לא הבנתי, מה נזכרת בזה עכשיו?
כי רעיוני זה נוגע לתמיד.
אני לא חושב שזה נוגע לאף פעם. זה לא נוגע לשום דבר. הנושא שאנחנו לא מחדשים תקסים מליבנו. הנושא של ספירה...
ודאי, אני לא עומד, השאלה אם בתור לכבד את מי שכן עומד, ואני בשכונה
החרדית
שלא עומדת.
קודם כל, ספירה זה לא גדר שמנהגי הגויים. גדר שמנהגי הגויים זה כשעושים משהו שקשור לעבודה זרה. על זה נאמר בחוקותיהם לא תלכו. ולעמוד בספירה זה פשוט טקס שהוא לא שלנו. שימציאו אותו, אני לא יודע אפילו מאיפה לקחו אותו, לא יודע מה מקור לזה. זה ודאי לא קשור לעבודה זרה כלשהי. מצד שני, אלמנה ויתום לא תענון, זה דין דאורייתא. מכיוון שאם תהיה ברשות הרבים ולא תעמוד, אתה יודע הרי שיהיה מישהו שיסביר להם שזה בגלל שאנחנו מזלזלים במשמעות של אותם קדושים שנרצחו ושמתו בגלל שהם יהודים, וזה הדבר הכי רחוק מליבנו. והאלמנות והיתומים נפגעים. מי יתיר לנו לפגוע בהם? ולכן ברשות רבים אנחנו לא עושים פרובוקציות בדברים כל כך, כל כך חסרי חשיבות. לעשות מזה פרובוקציות.
אוקיי. עוד שאלה קטנה. עוד מעט אנחנו יש עוריות, בחירות לעיריות. ובירושלים יש בעיה של רכבת קלה שהחרדים גם מקדמים את זה. ואני בתור מצביע, ירושלמי, זה
הרב יודע. אני בתור מצביע, סליחה, בוא נעצור פה. אני בתור מצביע, לא יודע מה זה רכבת קלה, ולא יודע מה זה תקציבים, ולא יודע מי הנבחרים. אני בתור מצביע עושה מה שרבותיי אומרים לי, וזהו. וכל הניתוחים, למה ומה ואיך, ברוך השם שלא, אני צריך לעשות את זה, הם עושים את זה, ומה שהם אומרים אני עושה, וזהו. אין לי שום שום עניין אחר.
אבל אני יודע שהם עושים גם נגד רבנים, הרב אלישיב אמר לא לעשות את זה.
הרבנים יודעים אם עושים נגד או לא, ואם בכל זאת הרבנים אומרים להצביע לפלוני או לאלמוני, אנחנו לא יכולים להיות מתחכמים. זה בדיוק דור השופטת שופטיו. זה בדיוק דור השופטת שופטיו. תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, ברוך.
ראיתי בספר חסידים שהביא רבן גמליאל פגש את רבי ישמעאל לפני שהוציא אותו להורג. הוא אומר לו, כבודו יכול להגיד לי על מה זה? הוא אמר לו, כנראה שלמדת תורה או לימדת תורה, לימדת תורה ברבים, נהנית מדברי תורה.
כן.
אז הוא אמר לו, ניחמתני. כן. אדם שדורש דברי תורה, אסור לו ליהנות, ומה הגדר?
הגדר הוא שאנחנו לא נמצאים בכלל בפסגות האלה, ששם דורשים את תכלית הלשמה. אנחנו נמצאים הרבה הרבה יותר למטה, בקטע שלעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה. העיקר שלא יהיה על מנת לקנטר. באוויר הפסגות הללו, החמצן שנועד לאנשים כמונו מאוד דל, ואנחנו לא נוכל לעמוד בזה.
אז לא, דרשן לא צריך לחשוש, כל כך.
לא רק היום. שמותר לחשוש, אני מאוד מקווה שהדרשנים נהנים מדרשותיהם, וגם הייתי מציע שהקהל ימחא להם כפיים שיהנו גם מזה, בצורה כזאת זה יעודד אותם להמשיך, ובצורה כזאת תרבה הדעת. כמו שמספרים, אני מביא את זה, כמובן את הסיפור הזה, כמשל, שהגיע איזה יהודי עשיר לאחד מגדולי החסידות בעבר, וסיפר לו ככה בגאווה רבה, שהוא ישן על מיטת חבלים או על הארץ, ואוכל פת כבר קצת ביום, ושותה מים לחץ, אמר לו, אותו אדמו"ר אמר לו, רבו, אתה צריך לשון על מיטה של זהב, ולאכול סעודת מלאכים, כי אם אתה תשן על פת על מיטת חבלים או על הארץ ותאכל מה שאתה אמרת שאתה אוכל, אז אתה תחשוב שאני לא צריך לאכול בכלל. אתה תאכל כמו שאתה צריך, ואתה תשתה כמו שאתה יכול, ואתה תשן בנוחיות, ותיתן לעני את צרכיו המינימליים שהוא צריך. אני אומר זה כמובן כמשל אותו דבר, אנחנו לא יכולים לנסות לעלות לדרגות שאינן שלנו. בעניין אחר כותב את זה החזון איש בגרת צדיק זין, בגרות ראי החלק א', שלא, בל נהלך בגדולות ושהם לא לפי מידותינו.
הבנתי, תודה רבה, יישר כוח, בן הרב.
כל טוב, תודה רבה. תהיו, כל טוב. ערב טוב.
כן, שלום, אני בשידור?
כן, כן.
כן, רציתי לשאול, בנוגע ללמוד נח, זאת אומרת, קודם כל סתם ככה ללמוד... מישהו יראה לי ציטוט על מינו בניכם מן ההיגיון.
כן. ללמוד, מינו בניכם מן ההיגיון, הכוונה ללמוד תורה בלי הפירושים, בלי חז"ל. ברגע שלומדים תורה עם חז"ל, הרי זה בדיוק מה שעושים כשלומדים גמרא. כשלומדים גמרא לא לומדים פסוקים. איך לומדת הגמרא? מביא הפסוק ודורשת אותו. מסכת ברכות דף ב' עמוד א' כבר. אלא מה? אנחנו לומדים נביא עם חז"ל. תמיד שואלים אותנו למה לא מתחילים ללמוד נביא. התשובה שאני אומר תמיד, כי ללמוד נביא בלי חז"ל אין אפשרות. זה כספר החתום, ולמרות שחלק מהנביא נראה מובן, זה סכנה עוד יותר גדולה, כי זה סגולה לדבר שטויות. והדרך לדעת ללמוד חז"ל, זה ללמוד את הסוגיות שמלמדים ילדים, בתלמודי תורה, ואחר כך בחורים בישיבות, ואז הם לומדים את צורת החשיבה של חז"ל, וכשלומדים נח לאחר מכן, אז מבינים את זה כמו שצריך, והולכים על קרקע בטוחה. הרי דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. וכשלומדים נח בלי מפתחות של חז"ל, איך אפשר ללמוד את חטא דוד המלך, למשל, בלי להבין גם את הפרק בתהילים, כשדוד המלך אומר, לך לבדך חטאתי ורע בעיניך עשיתי, הוא מנמק את זה, למען תזדק בדבריך, תזכה בשופטיך. מה זה קשור? איך אפשר להבין את זה, אם לא לומדים את זה ביחד? ולכן, בהחלט...
לא, איך יש אפשר... איך אפשר ללמוד כן נח? אני רציתי לקרוא חברי של נח.
אז אני אגיד לך איך אני למדתי נח. אני, כשהייתי בישיבה, מהרגע שנכנסתי לישיבה, למדתי נח. כל יום קצת. קודם כל קראתי את הפרק, נביאים ראשונים, כדי לדעת על מה מדובר. אחר מכן, את אותו פרק למדתי עם רשי, כדי לדעת את רובד הפשט, רשי הולך לפי פשוטו שמקרא. אחר מכן למדתי את אותו פרק עם רדק, שמביא בדרך כלל לדברי חז"ל, ואחר כך למדתי עם מלבים. ומלבים נותן תמונה של סוגיה, איך כל הפרק רצוף ביחד לתמונה אחת. לימים התחלתי לתת את השיעורים בתנ"ך שהוקלטו בסדרה הראשונה, ובשיעור הראשון התוויתי את הדרך. הלכתי לפי עקרונות מסוימים, מתוך תנ"ך בלי פירושים, ותמיד הגעתי אך שהלכתי על פי העקרונות הללו למה שחז"ל אמרו בפסוקים. להראות שדברי חז"ל, כמו שאמר הרב דסלר, הם כוונת המקרא.
כן, ואני רוצה לשאול עוד משהו על לימוד נח, כאילו, השאלה אם מותר ללמוד בלילה, שכותב מהריזל שזה...
בלילה לא קוראים תורה שבכתב, אבל לומדים. אם אתה אומר תהילים בלילה עם פירוש, את מותר לומר גם בלילה, גם לדעות שלא אומרים בלילה. כי זה נקרא ללמוד. לא לקרוא בלי להבין את הדברים עם הפירושים. זה הופך להיות חלק מטור. זה הופך להיות לימוד של תורה שבעל פה. זה הופך להיות לימוד של תורה שבעל פה, שזמנה בלילה. כי אם אתה לומד את זה עם חז"ל, חז"ל זה תורה שבעל פה.
יש עוד ספר שהרב יכול להמליץ בשביל ללמוד נח, כאילו ביחד עם נח?
תראה, יש, אם מי שרוצה ללמוד נח לעומק, אז יש סדרת ספרים ארוכה מאוד של רבי משה דוד ולי, תלמיד הרמח"ל, על כל הנח. אבל זה דברים עמוקים.
איך כותבים ולי?
וו א' למד יוד, או וו א' למד יוד.
תודה רבה על כל השיעורים, הכל אנחנו מתענגים יום יום.
ברוכים תהיו.
תודה רבה.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
קודם כל, יישר כוח על התוכנית, אנחנו ממש נהנים כל שבוע, וכמובן גם על שיעורים של הרב, שאנחנו מורדים מכל הלשון, זה ממש נהנים. עכשיו, רציתי לשאול את הרב, לגבי מה שאומרים, שאדם שמת על קידוש השם, אפילו כאילו אם הוא עשה עבירות כל ימיו, הכל כאילו עשה עבירות וכל ימיו חטא, הוא ישר עולה לגן עדן וכל ההבנות שלו נמחלים. זה נכון מה שאומרים? כאילו אדם שמת בפיגוע...
לא שמעתי את זה. קודם כל, בוא נגדיר מה זה נקרא מת על קידוש השם. יש פה שני מושגים. מת על קידוש השם פשטות זה אדם שנתנו לו ברירה בין למות או לבגוד, או למשל הרוגי בלוד שלא היו חייבים למות ומתו כדי להציל את העיר. אלה נאמר, אין בריאה יכולה להיות במחיצתם, ומן הסתם נכון לומר שחטאים נמחלים גם כן. כמו שרב אלעזר בן דורדאי אפילו, שהוא לא מת על קידוש השם, הוא מת מתוך תשובה. ויש קונה עולם בשבוע, שחת או הקלצטונירי של רבי חנינה בן טרדיון. יש אנשים שמתים על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים. על האנשים הללו, שחלק קוראים להם גם מתו על קידוש השם, אבל לא זה הביטוי בזוהר, יש התייחסות בזוהר על הספר בראשית, דף למתת עמוד א' בדפי הזוהר. שומע שמשיח עושה סיור במחלקות גן עדן, הוא מגיע להיכל הערבי, שזה היכל הזכות או היכל הגבורה, ושם הוא פוגש את כל אלה שמתו על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים. הוא לוקח את הנשמות שלהם אחרי שהוא בוכה עליהם ומתאבל עליהם ולא מקבל תנחומים, וכל מלכי בית דוד באים לנחם אותו והוא לא מקבל תנחומים, והוא לוקח את הנשמות הללו למטר בהם את בגדו, והנשמות הללו יעטרו את בגדו של הקדוש ברוך הוא כשהוא יבוא לדון את הגויים, וזהו שנאמר ידין בגויים והם יכחישו, אז הוא יראה להם את הבגד, אז זה מלא גביעות. עכשיו, לבוש של הקדוש ברוך הוא זה הכוונה הנהגות, וזה מן הסתם שורש ההנהגות, שזה מקום גבוה ביותר. אז זה אומר הרי הקדוש שהכוונה גם את הנשמות שיעטרו את בגדו של הקדוש ברוך הוא, הם גם אותם נשמות של כאלה שבחייהם לא שמרו תורה ומצוות ועברו עבירות, אלא שאלה יצטרכו קודם כל לעבור זיכוך בגנום, ואז יעלו למקומם.
טוב, תודה רבה,
יש
כוח
כבוד הרב. ברוכים תהיו. ערב טוב. אנחנו חזרנו השבוע מעוד סיור במחוזות האימה של פולין. אמרנו שכל המציאות הזאת שאנחנו עושים שם, זה להקים את מה שרצו לעקור. בראש ובראשונה צריך להבין דבר אחד, כל הסיפור הזה של תיאוריית הגזע, הוא חלק קטן מאוד מהסיפור. מה שהחוקרים עשו את זה, את המרכז של הדברים, הוא חלק קטן מאוד מהסיפור. ואפשר להוכיח את זה בקלות, כי הרי על פי תיאוריית הגזע, גם את הצוענים צריך היה להרוג. ואת הצוענים לא כל כך הרבה, כמה עשרות אלפי צוענים שהרגו, הרגו וזהו. אפילו הצוענים שהגיעו לאושוויץ, לבירקנאו, 15 אלף צוענים בסך הכל. לעומת מיליונים של יהודים. נתנו למחנה משלהם, המחנה המשפחתי, המחנה הצועני, קראו לזה, ושם לא הפרידו בין הגברים והנשים, לא לקחו להם את הרכוש שלהם, שאיתו הם באו, ואת הבגדים, השאירו אותם בבגדיהם האזרחיים, השאירו אותם את הילדים, והם לא יצאו לעבוד עבודת פרך. סיפקו להם מזון, כמו לכל אנשי המחנה, זה כן, אבל יותר מזה, שום סבל אחר לא היה להם. גם הקפואים ושאר חיות הטרף לא התעללו בהם. ההפך, מהם לקחו את קפואים לשאר המחנה בחלק מהמקרים. ואז הגיעה, עלה עליהם הקורת והרגו אותם בתאי הגזים. והיהודים התעללו, הרעיבו אותם, העבידו אותם עבודת פרך, ביזו את קודשיהם, ביזו ספרי תורה, תפילין ומזוזות. זה היה מאבק כנגד עם נבחר. במאבק כדי, עם נבחר, הם רוצים לנקום, לא את המושג הרגיל של נקמה, שזה משאירים לקדוש ברוך הוא, כן, נקמות השם, אלא להקים את מה שהם רצו לעקור, זה להקים מחדש את האמונה. לקומם מחדש את האמונה במקום שבו רצו לעקור אותה. זאת הנקמה הגדולה ביותר. וכדי להמחיש את הדברים, אני רק יכול לספר שביום האחרון, כלומר, ביום ראשון זה, כשהקבוצה הלכה לאיזושהי נקודה שהיה לי כמה רגעים זמן לבד, הלכתי שם באיזה רחוב שלידו הייתה איזה גינה, וזה היה יום ראשון, אנשים יצאו, היה מזג אוויר טוב, אנשים יצאו עם משפחותיהם לגינה, ומישהו ראה אותי מרחוק, התחיל לצעוד בצעדה נאצית, ולהצדיע בהצדעה נאצית, והתחיל לצעוק, הייל היטלר ג'ו, הייל היטלר ג'ו. ללמדנו שבאמת הרעיון, התנועה הנאצית נעקרה, והממשלה ההיטלריסטית חלפה, אבל הרעיון של, בידוע שעשיו שונא ליעקב נמצא בכל מקום. הסיבה שעשיו שונא ליעקב זה לא בגלל שיעקב נראה אחרת, ולא בגלל שיעקב הוא מגזע אחר, הרי אנחנו נראים כמוהם בכל בחינה וזווית ראייה, ויש הרבה מאיתנו שחיים בתוכם, וחיים כמוהם גם כן, ואין פה שום עניין של גזע, אבל יש פה מאבק שעל זה כבר אמרו חז"ל, למה נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. וככל שאתה נמצא יותר עמוק בתורה, וככל שאתה נושא את כתר התורה בלבך, הדבר בא לידי ביטוי גם בפניך. כי ראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, ויראו ממך, ודרשו חז"ל אלו תפילין שבראש. ועל התפילין הללו, שמבטאים את הקשר בין האדם לבורא עולם, הרבינו לדבר. קשר תפילין הראה לענב, הראה לו קשר של תפילין של ראש שנמצא מאחור. התפילין הם קשר, לקשור את הכל הקדוש ברוך הוא, זה המהות של תפילין, קשר. גם תף פי למד, זה כמו פתילה, כנף פתיל תחלת, זה גם קשר. והקשר נמצא גם כשראית את אחוריי. תפילין מניחים ביד שמאל, גם בשעה שנמצאים בסיטרה, גם בשעה שסיטרה דסמאלה שולטת, השמאל זה הבחינה, מבחינת הדין, שלכאורה אז הקשר מתרופף, גם שם, בתוך ההסתר של מידת הדין, הקשר נמצא, קשר תפילין על יד שמאל. ואולי לכן יש הלכה שכל קשירה צריך להתחיל בשמאל, כמו קשירת הנעליים, כי קשר צריך להראות, הקשר קיים גם בשעת ההסתר, גם בשעה שהצד ההוא הוא זה ששולט ומושל בכיפה. ובאמת, זה מה שדיברנו בתחילת התוכנית לגבי קורח, שחשב שכשנמצאים באדמה, אין קשר. אז הראו לו שכשנמצאים באדמה, גם שם יכול להיות קשר, אבל הפוך. וכשהתחדש הקשר, אז הם הוציאו גם את קורח מהאדמה. וכשהם רוצים להתנתק מן הקשר, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, לחם שמלאכי השרת אוכלים שמזין גוף גשמי, אז צריך לשים את הנחש על נס כדי להראות שדרך החיצוניות יש קשר של הפנימיות, ועל זה דיברנו היום. ותודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, לכל אלה ששמעו אותנו, לכל אלה שעסקו במלאכה, אם בבני ברק, אם כאן בירושלים. תודה רבה לכולכם, והמשך שבוע טוב.
זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר על חיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטאג, כאן בכל חי.
גם תירס מעולה, זה פרי, זה פרי מבורך. טבעי שכל יום, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום מבורך.
מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086644647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת. מיוחדת לנרשמים 08664.
גם חומוס אמיתי, זה פרי, זה פרי מבורך. טבעי שכל יום, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום מבורך.
בשר, עופות, דגים, פירות ושאר מוצרי יסוד. זו לא עוד קנייה בסופר, זה סל מזון למשפחה נזקקת. בזכותכם עוד אלמנה תקבל מיד עזרה ושולמית סל מזון. בזכותכם זה יהיה אפשרי. אל תשאירו אותה מאחור. חייגו עכשיו ותרמו סל מזון לעוד משפחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
בכלל פעילות העמותה.
ימים אחרונים, סמארטפון קומות הדרן, קטן משמעותית וחזק בביצועים, רק 810 שקלים. אל תחמיצו, כוכבית 3230.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, תמיד איתי.
חדשות כל חי. השעה 11:00.